שמי יוני. ערב אחד, לפני איזה זמן, הטלפון שלי צלצל, ועל הקו היה איזשהו בחור שלא הכרתי. הוא סיפר לי שהוא בן 15, והוא אמר שהוא רוצה להיפגש איתי. אמרתי לו, מה העניין? אז הוא אמר, יש איזה משהו שרציתי לשאול אותך, אבל זה לא לטלפון. אמרתי לו, בסדר, וקבענו להיפגש ערב אחד, נפגשנו באיזה מקום וטיילנו ברחוב ככה ביחד, והוא התחיל לספר. בבית הם שני אחים, והוא הצעיר, יש לו אח גדול ממנו ב5-6 שנים, ויום אחד קרה משהו ששבר אותו לגמרי בלשון שלו. בבית הם מחוברים לאינטרנט, והוא ככה נכנס גם, גלש קצת בהיסטוריה של הגלישה המשפחתית, ופתאום גילה שאחיו הגדול גלש באינטרנט בכל מיני פורומים של מה שמכונה חוזרים בשאלה. אחיו השתמש שם באיזה שם בדוי, אבל הוא הצליח לעלות עליו, ופתאום ראה שאחיו הגדול, הבכור, הנערץ, בכלל לא דתי, ואומר לעצמו שהוא לא מאמין, וסיפר שהוא אכל ביום כיפור, ובשבילו זאת הייתה מכה. הוא אמר שהוא מרגיש שזה פשוט מפיל את כל האמונה שלו, כל מה שהוא האמין עד היום, לא אמונה באח שלו, אמונה באלוקים. כי הוא אומר לעצמו, אם אחי הגדול שהוא בחור רציני וחושב, ואני כל כך מעריך אותו, פתאום הגיע לכזאת מסקנה, אז מי יודע, אולי הוא צודק, אולי כל מה שחשבתי עד היום זה לא נכון בכלל. אולי כל הדרך שאני הולך בה זה דרך לא נכונה. כל האמונה היא שקר, ומה יהיה איתי, ומה אני אעשה עכשיו. הרבה מאוד אנשים מכירים בסביבה שלהם מישהו שחזר בשאלה, כמו שקוראים לזה היום. ובאמת התופעה הזאת שהיא קורית בממדים לא קטנים, מעוררת אותנו כל מיני שאלות. למה זה קורה? למה אנשים חוזרים בשאלה? ממה זה נובע? מה הסיבה? דבר נוסף זה, עד כמה על ההורים, לסביבה, יש השפעה על התרחשות של דבר שכזה? זה מעודד, זה מזרז, או שיש להם חלק יותר משמעותי בעניין? ובכלל, כשבא לך אחד כזה ומספר לך שהחליט לעשות כזה צעד, מה אתה אומר לו? אתה מנסה להוכיח לו, לשכנע אותו, להסביר לו, להתווכח איתו, לצעוק עליו? מה? מה אתה אמור להגיד במצב כזה? לפני שאני אתייחס לשאלות, אני רוצה להעיר הערה אחת. מאוד צורם לי הביטוי הזה חוזר בשאלה. אני חושב שמי שהמציא את הביטוי הזה, שהיום הפך למטבע לשון מאוד שגור, עשה את זה פשוט מבורות. מי שהמציא את הביטוי הזה, פשוט לא הבין את פשר המושג תשובה. כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא חוזר בתשובה, מה הכוונה? באופן שטחי יש אנשים שמבינים שתשובה, הכוונה פה, ההפך משאלה, question באנגלית, יש תשובה, היה לו איזו שאלה, הוא קיבל תשובה, ולכן עשו היפוך למושג הזה, אם הוא חוזר בתשובה, אז הוא חוזר בשאלה. אבל האמת היא שהמובן של תשובה זה לא תשובה לשאלה, תשובה, ההגדרה המקורית שלה להקשר הזה זה שיבה לנקודת המוצא, למקום האמיתי שלך. כמו שהתנ"ך אומר לגבי שמואל הנביא, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. הרמה זה הבית שלו, זה המקום האמיתי שלו. המובן ההפוך של זה צריך להיות התרחקות, התנקרות, אבל לא חזרה בשאלה. ובמובן זה של חזרה בשאלה יש עטייה כפולה. התאיה הראשונה זה שזה יוצר את הרושם כאילו זה שעכשיו החליט לחזור בשאלה הוא זה שבאמת שואל שאלות. אבל אנשים דתיים, אנשים מאמינים, הם לא שואלים. הם סגורים, הולכים באיזה שביל מסוים, תחום, לא מסתכלים ימינה ושמאלה, אסור להם לשאול שאלות. והרי כל מי שלמד אי פעם תורה יודע עד כמה זה ההפך מן האמת. התנ"ך כולו מלא בשאלות היותר גדולות. גדולי הנביאים לא מנעו את עצמם מלשאול ולהעמיד את השאלות הקשות ביותר שיש. אברהם אבינו נעמד מול הקדוש ברוך הוא ואמר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אף תספה צדיק עם רשע. וככה לכל אורך הנביאים, וכמובן לימוד הגמרא שכל כולו זה דיונים ושאלות ותשובות, שום דבר לא מובן מאליו, הכל נתון בספק, הכל שואלים, הכל מבררים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שהביטוי חזרה בשאלה, יוצר את הרושם כאילו יש פה איזושהי שאלה גדולה, איזושהי קושייה עצומה על כל הדרך של האמונה, והוא זה שסוף סוף גילה את השאלה הזאת, ולכן נפסיק להאמין. האם באמת זה ככה? האם באמת יש שאלה שהיא זו שהניע את אותם אנשים שבחרו לעשות את הצעד הזה, להתרחק מדרך של אמונה ושל שמירת תורה ומצוות, לעשות את מה שהם עשו? או שזה קורה בכלל מסיבות אחרות? ושאלה, אם יש כזאת בכלל, היא מגיעה רק בשלב שני, מסיבות אחרות לגמרי. פעם קראתי מונולוג של בחורה בשם נאווה. היא הייתה בחורה חילונית, ועל החבר בשם שי, הם היו כמה חודשים לפני החתונה שלהם. ההכנות היו בעיצומן, ויום אחד ששי חזר מהעבודה, הוא סיפר לה שיש לו בעבודה איזשהו חבר דתי שהם מדברים ביניהם, והחבר שלו התחיל לספר לו קצת דברים על היהדות ועל התורה, וזה היה מאוד מעניין. טוב, בהתחלה היא לא התייחסה לדברים ברצינות, סתם, חבר שלה מתעניין. בהמשך, כשהוא סיפר לה עוד ועוד, ונראה היה שהדברים ככה מדברים אליו, התחילה לדאוג. רק זה חסר לה עכשיו, חודשיים לפני החתונה והחבר שלה יחזור בתשובה, אוי ואבוי, מה יהיה? ויום אחד כשהוא בא ואמר לה, תראי, דיברתי היום כמה שעות עם החבר שלי, והוא אמר דברים שנראים מאוד משכנעים, עד כמה שהתורה זאת הדרך הנכונה, ועד כמה מתן תורה בהר סיני זאת עובדה היסטורית, והמסורת של עם ישראל כל כך חזקה, והכל עבר מדור לדור בדיוק מופלא, וזה נראים דברים מוצקים ואמיתיים. נאווה ממש נבהלה, אוי ואבוי, מה יקרה עכשיו? והחליטה לעשות מעשה. פרסמה מודעה בעיתון מעריב, וניסתה לעשות דבר כזה. היא אמרה, אני חילונית, האמת, אני לא יודעת שום דבר בתורה, ביהדות, אני לא יכולה אפילו להתווכח עם מישהו דתי. מי יכול לעשות דבר כזה? אנשים שפעם היו דתיים והחליטו לחזור בשאלה, הם בטח יודעים את הקושיות והטענות האמיתיות על הדת. פרסמה מודעה בעיתון בזו הלשון. פוקרים. אם חזרתם בשאלה במהלך השנים האחרונות, אני יודע לכם אם תוכלו ליצור איתי קשר, זה יעזור לי מאוד. ישירה שם כתובת מספר טלפון. ובאמת, כל מיני אנשים חזרו אליה בחזרה, יצרו קשר. היא סיננה מתוכם, וערב אחד היא ושה עשו בבית שלהם כינוס, עשו לשם בערך כ-15 אנשים, חוזרים בשאלה, והגיעו כולם, ישבו בסלון, והיא ביקשה מכל אחד לספר על עצמו, וזה מורה, וזה מנהל חשבונות, וזה עורך דין, וזה איש קבע. ואז היא שאלה אותם, תגידו, מה הסיבה שהחלטתם לעשות את מה שעשיתם ולחזור בשאלה? וכאן הייתה לה הפתעה גדולה. היא ציפתה לשמוע שאלות, טענות קשות על היהדות, אבל מה שהיא שמעה זה היה דברים אחרים לגמרי. אצל רובם כל התהליך התחיל מסיבות אחרות. קשיים בבית, קשיים חברתיים, כל מיני לחצים, היה קשה להם להסתדר עם הסביבה שהם היו בה. הם חיפשו עצמאות, חיפשו חופש, חיפשו להתנסות בדברים חדשים. בסופו של דבר התגלגלו העניינים והובילו אותם לאן שהובילו. היא שאלה אותם במפורש, אבל אין לכם איזה טענות על היהדות, נגיד זה שבתורה כתוב שהעולם קיים 5,000 שנה, והמדענים אומרים שזה מיליארדי שנים. מול הנכון, יש כל מיני דברים כאלה, אבל בסדר, יש שאלות, יש תשובות, לא זאת הסיבה שעשינו את מה שעשינו. יותר מזה, הרבה מהם אמרו שכשיהיה להם ילדים יום אחד, הם דווקא רוצים לשלוח אותם לחינוך דתי, שבכל זאת יקבלו יותר ערכים, יכירו יותר את המסורת. בסופו של דבר הערב הזה נגמר מבחינתה באכזבה גדולה, והמכה הכי קשה היה כשחלק מהם נפרדו מהם בסוף היום והלכו הביתה, אמרו להם תודה רבה על האירוח ועל הערב המעניין הזה, באמת היה ככה חשוב להיזכר, זה עלה לנו קצת מחשבות, מי יודע, אולי עוד נחליט לחזור בתשובה בעקבות מה שהיה פה הערב. את כל הסיפור הזה היא סיפרה כשהיא ובעלה בסופו של דבר קיבלו את ההחלטה שלהם, אחרי שהיא עברה עוד כמה תהליכים וגם למדה בעצמה, לעשות את הצעד ההפוך ולהתקרב בחזרה אל האמונה ואל התורה. אני פעיל באיזשהו מוקד לנוער בשם חברים מקשיבים, ולשם מתקשרים בנים ובנות והם משתפים בכל מיני שאלות שיש להם בהרבה תחומים, שאלות אישיות והתלבטויות ובעיות בבית והרבה שאלות באמונה. יצא לי עד היום לדבר עם הרבה חבר'ה שהתרחקו ועליהם התדרדרות מבחינה דתית, חזרו בשאלה מה שנקרא. עד היום עדיין לא פגשתי אף אחד שאצלו הסיבה המרכזית, הסיבה העיקרית לעשות את הצעד הזה, היה שפתאום יום בהיר אחד הוא גילה שהתורה והאמונה הן לא נכונות. הרבה פעמים כל מיני שאלות וטענות על התורה, הן באות בתור שלב שני. אחרי שמאדם מחליט לעשות את הצעד הזה, כי הוא רצה שחרור, רצה חופש, רצה להוריד מהגב שלו את ההורים, רצה להתנסות בכל מיני דברים, העולם החילוני פיתה ומשך אותו, אני רואה לו מאוד נוצץ וקוסם. אז מה, הוא יגיד, בגלל זה חזרתי בשאלה? לא, הרבה יותר רציני לעטות על פניך הרשת פנים אידיאולוגית ולהגיד, לא, הדת היא, יש בה בעיות והיא לא נכונה ויש טענות כאלה וטענות אחרות. מספרים על איזשהו תלמיד של רב חיים מוולוז'ין, שנמשך אחרי ההשכלה ובסופו של דבר פרה כל תורה ומצוות. ביום אחד, אחרי הרבה שנים מאז שהוא עזב את הישיבה, הוא נקלע לשם שוב, וכיוון שהוא כיבד מאוד את הרב שלו, הוא נכנס אליו לישיבה להגיד שלום. והוא ישב שם לפני ראש הישיבה, ובלי בושה שטח בפניו כל מיני טענות וקושיות שיש לו על דרך התורה וההלכה. כשהוא סיים לשטוח את הדברים, שאל אותו רב חיים, אני מוכן לענות לך על כל מה שאתה שואל, אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחד. תגיד לי, בהתחלה היו לך את השאלות האלה, ובעקבות זה אתה החלטת לעזוב את הכל? או שקודם אתה עזבת, ואחר כך התעוררו לך כל השאלות האלה? והתלמיד אמר, קודם אני עזבתי, ואחרי זה הופיעו אצלי כל השאלות האלה. ואמר לו שם רב חיים, אם ככה, אז אני לא יכול לעזור לך. כי מה שאתה אומר זה לא שאלות, אלא תירוצים. ועל תירוצים אין לי תירוץ. אני רוצה להוסיף כאן עוד איזה שניים שלושה היבטים שקשורים לתופעה הזאת שמכונה חזרה בשאלה. האמת הראשון, ואני משתף אתכם פה בתחושה שלי, שהרבה חבר'ה שעושים את הצעד הזה הם פשוט יורים לכיוון הלא נכון. הרבה פעמים חזרה בשאלה זה אקט שהוא נעשה כחלק ממרידה. מרידה בהורים, במסגרת הדתית. לפעמים זה בא כריאקציה, תגובת נגד, ללחץ שאפילו על הנער או הנערה. חיו בסביבה מאוד סגורה, לוחצת. הנפש שלהם חיפשה קצת מרחבים, קצת יצירתיות, קצת פתיחות. כשרה אפילו, אבל גם את זה לא נתנו להם. השתמשו נגדם בדרך של הפחדות, כשהם היו צריכים שידברו אליהם בשפה אחרת. לפעמים היה להם קשיים בכל מיני תחומים, יכול להיות קשיים בתחום של צניעות, שזה בעיקר התמודדות שהרבה בנות מרגישות אותה בתחום של הלבוש, או ניסיונות אחרים בתחום של היצר, שבנים מרגישים באופן מאוד חזק. והסיבה שהם החליטו לעזוב את הכל, זה לחצים והמסגרת והסביבה והמחבה שאפילו עליהם. אין להם שום דבר נגד אלוקים, בטוחם הם באמת מאמינים, הם יודעים שמה שהם עשו עכשיו זה לא שזה האמת וזאת הדרך הנכונה, המקום שהם הלכו אליו עכשיו, אבל הם הרגישו צורך לעשות את זה. באמת הרבה מאוד מתוכם בסופו של דבר, אחרי שעוברות כמה שנים, הם חוזרים חזרה. הרבה מהם כשהם מחליטים להתחתן ולהקים בית, אז הם מאוד רוצים לחזור, או לפחות להתקרב יותר אל המסורת, כי הם מרגישים ש... בסדר, עד פה זה המשחקים, אבל עכשיו אני רוצה להקים בית אמיתי, צריך שיהיה כמו שצריך. בית עם ערכים, עם אמונה, עם מסורת. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה והיא מאוד חשובה, וזה מאיזה עולם דתי מגיעים בדרך כלל חבר'ה שעושים את הצעד הזה שחוזרים בשאלה. אני רוצה לשתף אתכם בדבר מאוד מעניין, איזשהו מכתב שהגיע יום אחד לחברים מקשיבים. קיבלנו אותו דרך האתר שלנו באינטרנט. כתבה אותו נערה דתייה, והיא סיפרנו שהיא גלשה באיזשהו אתר באינטרנט שמיועד לבנות, אני לא אזכיר את שמו כדי לא לעשות להם פרסומת לחינם, והיא צרפה לנו שני קטעים שהופיעו שם באתר, מין דיון כזה בין בנות, והיא ביקשה שנחווה דעתנו על מה שכתוב שם. הקטע הראשון כתבה אותו נערה חילונית, הכותרת שלו היה אל תפנו את הגב לכיפה, וככה היא מספרת. אני מסתובבת הרבה בחברת אנשים דתיים, בסוגריים לא חרדים, דתיים. ורציתי לספר לכם עובדה. דתיים הם כמעט בדיוק כמונו. הם מתלבשים כמונו, הם מדברים כמונו. הם עושים אותם דברים שאנחנו עושים, רק שהם שומרים שבת ולומדים גמרא. עד לא מזמן אני הסתובבתי עם חילונים, שאת האמת לא כל כך נהניתי איתם. לא יכולתי לפתח איתם שיחה נורמלית אפילו. אבל עכשיו אני מסתובבת עם אנשים דתיים, ותאמינו לי שאני מאוד חילונית, והם פתחו לי דלתות חדשות ודברים חדשים שלא ידעתי עליהם. ודרך אגב, זה שאומרים שכל הדתיים שומרי נגיעה, זה ממש לא נכון. אני מכירה אולי שניים או שלושה דתיים ששומרים נגיעה, זהו. אז לפני שאתם מקשיבים לדעות קדומות, תנסו לדבר איתם ולהכיר אותם קצת. כי הם בדיוק כמוכם, אני מקווה שהצלחתי לשנות כמה דעות. זה הקטע הראשון. הרב כתבה לתגובה נערה דתייה. הכותרת של התגובה היא דתייה גאה. ככה היא כותבת. לא מזמן ראיתי פה כתבה של מישהי אל תפנו את הגב לכיפה. אז ככה, תראו, אני ילדה דתייה. זה מאוד מפריע לי מה שהחילונים חושבים עלינו. תאמינו לי שאנחנו בדיוק כמוכם. זה שטויות ההכללה שאנחנו לא הולכים לצבא, כי זה החרדים. הדתיים כן הולכים. ואנחנו קונים בדיוק את אותם בגדים שאתם קונים, ואנחנו לא קונים אותם יותר ארוכים. אני גם הולכת עם מכנסיים ואני לא שומרת נגיעה, ואני לא הולכת עם שלושת רבעי, ולא רק ככה. ולא רק אני ככה, כל הסביבה שלי ככה. וגם רוב אוכלוסיית הדתיים הם ככה. יש את החרדים שבאמת הם יותר חזקים בדת מאיתנו. וזה לא אומר שיש להם דפקט. ויש אותנו שאתם מכללים אותנו איתם, למרות שאנחנו שונים מהם לגמרי. אני ממש לא אובססיבים אני ממש לא אובססיבית לדת, ואני ממש לא לומדת כל היום גמרא. אני בדיוק, אבל בדיוק כמוכם. ההבדל היחיד ביני לביניכם זה שאני פשוט שומרת שבת והולכת לבית ספר דתי. ותאמינו לי שזה הרבה יותר טוב ככה. להורים שלי ממש אין בעיה מה שאני ואחותי נהיה חילוניות. אם בא לי ללכת לבית ספר חילוני אני אעשה את זה, אבל אני לא רוצה. טוב לי ככה. אז חילונים יקרים, אני רק מבקשת מכם ליום אחד. תנסו לבלות ולהיות עם חבר'ה דתיים, לא חרדיים, דתיים רגילים, ואז פשוט תראו שאין הבדל, ושדוגרי זה יכול להיות אפילו הרבה יותר כיף. זה הקטע השני. באינטרנט למי שמכיר, אחרי כל מאמר יש תגובות של הגולשים. אני אקריא לכם ממש כמה תגובות קצרות, תתפסו את הרוח של הדברים שהולכים שם, וזה כותבים גם חבר'ה שמגדירים את עצמם כדתיים. אני מתנצל מראש קצת על השפה, באמת בחרתי את התגובות היותר עדינות. הבאתי את הדברים כמו שהם לשמור באמת על אותנטיות של רוח הדברים שהייתה שם. נקרא כמה תגובות מאפיינות. תגובה ראשונה, כאילו למה שהם לא היו בני אדם רגילים? פשוט יש להם דפקט כי הם אובססיביים לדת. תגובה שנייה, את צודקת, גם לי יש ידידים דתיים והם לא שונים מאף אחד אחר, חוץ מזה שאי אפשר להתקשר אליהם בשישי שבת. תגובה שלישית, עלק יותר טובים, מה יש? אף דתי לא יותר טוב ממני ולא מאף אחד אחר. זה שהם כל כך אובססיביים לדת לא אומר כלום. תגובה הבאה, די די די, אנחנו לא אובססיביים לדת, אנחנו לא לומדים גמרא כל היום, אנחנו לא מסתגרים בבתים מפחד שנתערבב עם החילונים, אנחנו כמוכם, בדיוק כמוכם, רק שמבלים בחופש הגדול ובחולי מועד במקום ימי שישי בערב. עוד אחת שכותבת פה, שימו לב, עד שכתבת את הכתבה הזאת אני מתה עלייך כפרה, הגיע ממש הזמן לשבור סטיגמות. אני דתייה, גרה ביישוב דתי, לומד באולפנה וחניכה בבני עקיבא, וזה ממש לא סותר את זה שאני לא שומרת נגיעה ויש לי חבר, אבל יש לי עקרונות של דת גם. ובקשר לבגדים, זה לא שלא הייתי רוצה לפעמים ללכת עם מכנסיים או גופיות, אבל אני דתייה ואין מה לעשות. אבל אנחנו באמת בדיוק אותו דבר. פשוט יש אנשים שמאמינים בדברים מסוימים, ויש כאלה שלא. זה הכל. אנחנו עושים אותם דברים בדיוק. גם בנות דתיות חושבות על בנים ובגדים, וגם אנחנו אוהבים סרטים ובילויים. טוב כפרות, סליחה על המגילה. לפעמים אני חייבת לפרוק. ביי נשמות. והנה תגובה קצת אחרת. מי שאומר שדתיים הם אובססיביים, טועה. סליחה, היא דומה, אבל שימו לב לנקודה שהיא אומרת פה. אנחנו בני אדם רגילים. כולה שומרים שבת מתפללים. תאמינו לי שאם תכירו דתיים, אתם תראו שהם בדיוק כמוכם. ותדעו שאני חיה בסביבה של דתיים, ואולי כמה בודדים מהם שומרים נגיעה. כל החילונים שאני מסתובבת איתם יודעים טוב מאוד שדתיים זה אותו דבר כמו חילונים. אתם פשוט לא מבינים. לפני שאתם פותחים את הפה, לכו תכירו דתיים ואז דברו. וכאן כותב פה מישהו, וזה כבר קול קצת שונה, כתוב פה דניאל, אני לא יודע, זה אתר של בנות, אז מה עושה פה בן? או מי יודע, אולי לבת קוראים דניאל. ככה כותב, וואי לזאת שכתבה את הכתבה, את חושבת שאת דתייה? בסדר, ואם כן אז גאה? זה נקרא להתגאות בדת שלך? יש לך פיצול. את מתגאה בזה שאת דתייה שולכת עם מכנסיים וגופיות, ואת עוד גאה בזה? שיהיו, תחליטי מה את רוצה. אנחנו כן שונים, כן, כן, כן. אנחנו הולכים עם חצאיות. טוב, אולי בכל זאת זה בת. והם לא הולכים עם חצאיות. אנחנו הולכים עם חולצות ארגות גם בקיץ, והן לא. תכחישו מה שאתם רוצים, אנחנו שונים. אז מה, את מתגאה בזה שאת דתייה והולכת כמו אני? לא רוצה להגיד מה. טוב, אני את שלי אמרתי. בתגובה האחרונה, אחת שקוראת לעצמה דתייה בנשמה, את קוראת לעצמך דתייה גאה? את חושבת שאת מייצגת את עצמך ואת הציבור שממנו את באה בכבוד? מה נראה לך? את צריכה לחשוב טוב עם עצמך מה הדת מייצגת בעבורך. אם זה רק דברים חיצוניים או דברים קצת יותר עמוקים. לדעתי את פשוט ילדה רדודה שלא מבינה מהחיים שלה. את חושבת שאת צריכה לבוא ולהתנצל ולהודות בזה שאת דומה לחילוניים? את לא חושבת שמה שמבדיל אותך מהם זה דברים קצת יותר כבדים ועמוקים? ואני ממש לא בקטע של לפגוע בציבור החילוני ולבוא להגיד שאני יותר טובה או ברמה יותר גבוהה. להפך, יש לי המון כבוד והערכה לציבור החילוני. ילדונת, לדעתי את צריכה להתבייש על הדברים שכתבת. עד כאן קובץ תגובות נבחרות על הקטע שאותה נערה שלחה לנו לאתר חברים מקשיבים. אולי יש כאלה שזה מפתיע אותם. נשמע דברים כאלה שגודים חבר'ה שמגדרים את עצמם כדתיים. אבל צריך לדעת שהרבה מאוד אנשים דתיים חיים חיים שהתוכן שלהם הוא חילוני כמעט לגמרי. מבחינת מה שמעניין אותם, על מה שהם חושבים, עולם הערכים שלהם. נכון, הולכים בשבת לבית כנסת, חובשים כיפה, חצאית. אבל בסופו של דבר, מבפנים יש חלל ויש את הקליפה הדתית מבחוץ. הדת זה מין פינה בחיים והם לא ייתנו לה להפריע להם יותר מדי. בעצם הם חיים חילוניים לכל דבר, ויש גם את הכיפה שמקשטת למעלה. הרבה הם חבר'ה שחיים במין דרך שכזאת, בצורת חיים שכזאת, כשכך נראה האור החיים בבית שלהם. תשמעו, לא פלא שבסופו של דבר הם מחליטים לעשות את הצעד הזה ולחזור בשאלה. רק דבר אחד מפריע לי, ידידי, למה אתה קורא לעצמך, אני דתלש, דתי לשעבר? אף פעם לא היית דתי בעצם. היית חובש כיפה, שמרת על כל מיני מנהגים, אבל היית באמת מאמין בלב, בנפש. האמונה, התורה, חיבור לקדוש ברוך הוא מילא והחייה אותך? או שזה היה מין דבר חיצוני שרוב הזמן רק הפריע לך? כשיום אחד כזה יעשה את הדרך חזרה, הוא יצטרך לעשות היכרות עם דבר חדש, עם אמונה, בצורה שבעצם לא הייתה לו אף פעם עד היום. וזה מחזיר אותי לנקודה שפתחתי בה. אתם זוכרים, סיפרתי לכם על אותו בחור בן 15 שבא לשאול אותי, אחרי שהוא גילה את אחיו הבכור, גולש בכל מיני פורומים של חוזרים בשאלה, והתברר לו שהוא כבר לא דתי יותר. ולאותו נער זה גרם מין שבר שכזה. מה יהיה? אולי כל מה שהאמנתי לו נכון, אם אחי הגיע לכזאת מסקנה. ואני אמרתי לו שם, תשמע, ידידי, מי בעצם היה אחיך? אם היית מספר לי על הרב אבינר שהחליט יום אחד לחזור בשאלה, הייתי מרים גבה, באמת מפתיע, יהודי שהיה מלא בתורה, באמונה, לעשות צעד שכזה. אבל סיפרתי על אחיך, למד בישיבה תיכונית, היה עוד כמה חודשים בישיבה, פה שם, התגייס לצבא, לומד באוניברסיטה. איזה תורה הוא הספיק לפגוש בחיים שלו, איזה גודל, איזה אמונה, כמה הוא הספיק ללמוד תורה באמת ובעומק, לברר דברים שהוא עשה את הצעד שהוא עשה. יש אנשים שמה שהם פגשו מהתורה, הצורה שבה הם ראו את הדברים לפני כן, אני כמעט ולא מתפלא על זה שהם החליטו לעשות את הצעד שהם עשו. מה אתה צריך לעשות? אתה שואל אותי. הלקח מבחינתך זה לא עכשיו לחזור בשאלה, להתפקר. הייתי קורא לזה יותר להתבגר. לקחת את עצמך ברצינות, לראות את מה שקרה פה, לא בתור איזה שבר למה שהיה עד היום, אלא בתור אתגר. לקחת את עצמך בידיים ולהתחיל לשאול שאלות, לברר ביסודיות, להעמיק, ללמוד אמונה בגודל, בעוצמה. כל אותם דברים שאני בספק רב עם אח שלך עשה, תעשה אתה. ואולי אז תוכל אתה להגיע לאמונה הרבה יותר עמוקה, משמעותית, אמונה פנימית, גדולה, שתעמוד איתך בעוצמה, ולא תצטרך איזה לפחד מכל מיני שאלה, מכל ערעור, מכל צעד שמישהו אחר עשה, ופתאום אתה לא בטוח עם כל הבגד, עם כל הדרך שאתה נמצא בה. אמונה צריך לדעת, זה כמו בגד, שגדל עם האדם. כשאתה ילד קטן, יש לך בגד קטן, מידה 5. כשאתה גדל, אתה צריך בגד יותר גדול, מידה 10, מידה 15. מה קורה אם ילד קטן נשאר עם אותו, עם ילד שגדל, נשאר עם אותו בגד שהיה לו בגיל 5? מה שקורה זה שפשוט הבגד יקרה, הגוף גדל והבגד כבר לא יכול להכיל אותו. להרבה אנשים זה בדיוק מה שקורה עם האמונה. גם אמונה צריכה לגדול, ואדם צריך להעמיק, לברר, לעשות את המושגים שלו הרבה יותר גדולים מאשר המושגים שיש לו כמו שהוא קיבל מהגננת. הרי כשילד בן 4 לומד אצל הגננת שהקדוש ברוך הוא משיב ורוח ומוריד הגשם, מה הוא מדמיין לעצמו? הוא מדמיין איזה סבא זקן עם זקן גדול שיושב על ענן וככה עם משפך, משקה את העצים ועושה רוח ומשיב אותה. כשהוא גדל ולומד בבית ספר על שקעים ברומטרים ועל מפות סינופטיות, הוא מבין שיש לחצי אוויר וטמפרטורות שמשפיעים על היווצרות מזג האוויר. פתאום אלוקים נעלם לו מהתמונה, אותו סבא זקן. השאלה אם הוא גם מסכים לעשות את הצעד הבא גם באמונה, לא רק במושגים כלליים, האם גם באמונה הוא מסוגל להעמיק ולהבין שנכון יש שקעים ברומטרים ולחצי אוויר, אבל בסופו של דבר מי שמפעיל את כל הכוחות האלה, מי שיצר אותם, מי שקבע את חוקי הטבע, זה ריבונו של עולם שנמצא מעל כל זה ומושך בחוטים. לפעמים תראו אנשים דתיים, חובשי כיפה, שיש להם תואר שלישי באוניברסיטה בכל מיני דברים, אבל מבחינת המושגים שלהם באמונה נשארו כמו שהם למדו מהגננת צילה בגן. מושגים פרימיטיביים, פשוטים, לא מפותחים. לכן באמת כל היחס שלהם לתורה ואמונה הוא הרבה פעמים יחס עוין, מרגישים שזה משהו שמעיק עליהם, שקשה להם איתו, במקום שזה משהו שמחיה אותם, שנותן טעם ועוצמה לכל החיים שלהם. מספרים על איזה קיבוצניק אחד שהגיע אל הרב בר שאול ואמר לו, אני לא מאמין באלוהים. אמר לו הרב, למה? אז אמר לו הרב, כי הוא ככה והוא ככה והוא עשה זה והוא כזה. אמר לו הרב, אתה צודק. אז נדם אותו קיבוצניק, מה הרב אומר שאני צודק? כן, גם אני לא מאמין. גם הרב לא מאמין? אמר לו הרב בר שאול, באלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין. אני מאמין באלוהים אחר. אחר ממה שאתה חושב, הרבה יותר גדול. אחד כזה שכל הטענות שאתה אמרת עכשיו בכלל לא שייכות לגביו. אם היית מכיר אותו באמת, אולי גם אתה היית מאמין בו. בשביל הדבר הזה צריך הרבה להשקיע. צריך ללמוד, צריך לברר, צריך לשאול שאלות. צריך לא לוותר לעצמנו. פעם שאלה אותי נערה בכיתה י' א' איזושהי שאלה באמונה, ואמרתי לה, תראי, זה לא פשוט. זה דבר, צריך לשבת על זה, צריך לפתוח ספרים, אני לא יכול לענות לך על רגל אחת, מה זה שוט אס-אמס. אז היא אמרה לי, אתה מתחמק. אמרתי לה, תגידי לי, את בכיתה י' א', נכון? זה אומר שאת כבר 11 שנים בבית ספר. מה את עושה שם כל כך הרבה זמן? היא אמרה לי, אל תשאל, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, אזרחות, ספרות. אמרתי לה, טוב, אבל בשביל מה לך כל זה? למה אי אפשר שתלכי לאבא שלך? וחמש דקות הוא יסביר לך את הכל, וגמרנו, תחסכי לעצמך את כל זה. אז היא אמרה לי, מה, אתה עושה צחוק? חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה, זה לא הולך ברגל. זה שעות ללמוד, לפתור תרגילים, לקרוא ספרים, זה לא פשוט. אז אמרתי לה, והדבר הכי גדול בחיים שלנו, האמונה באלוקים, התורה, זה דבר שאפשר על רגל אחת ככה, לקחת אותו, ללמוד אותו. אנחנו לא עושים צחוק מעצמנו. ברור שככל שדבר יותר גדול ומשמעותי צריך ביותר השקעה ויותר לימוד. אבל אז גם כשהולכים עם זה, מה שמקבלים עם זה, מה שזה נותן לחיים שלנו, זה רמה אחרת לגמרי. לסיום אני רוצה רק לענות פה על עוד שאלה אחת שאנשים שואלים לפעמים, לגבי הנושא של אמונה תמימה. דיברנו עכשיו הרבה כמה חשוב להעמיק באמונה, ללמוד, לברר, ללמוד ביסודיות ובשיטתיות, בגודל את הדברים מתלמידי חכמים גדולים. האם אפשר להיות עם אמונה תמימה, כמו שאומרים כל מיני אנשים היום, בפשטות ובתמימות, בלי שאול שאלות, בלי לברר, אני מאמין וזהו. אני חושב שתלוי במי מדובר. בן אדם שבכל התחומים בחיים שלו, הוא הולך בתמימות ובפשטות, לא מסתבך, לא מתחמק, לא מברר. גם אם האמונה שלו תהיה כזאת, זה בסדר, כי זה מתאים למבנה הנפש שלו. אבל בן אדם, ורובנו ככה, בכל התחומים בחיים אנחנו מאוד שואלים, מבררים, מעמיקים. לא ייתכן שכשנגיע לאמונה, פה נגיד לו, זה יהיה בתמימות ובפשטות. דבר כזה זה לעשות שקר בנפשנו. בן אדם שכשהוא קונה מכונית, הוא עושה על זה דוקטורט, הוא מברר, והוא בודק, והוא מתייעץ וחוקר, והוא שואל, ועושה 20 בדיקות לפני שהוא עושה את הצעד הזה, אבל את האמונה שלו הוא קונה ככה כמו חתול בסק, זה לא רציני. ואמונה כזאת גם לא תחזיק מעמד, הוא ירגיש איתה לא טוב, הוא ירגיש שמשהו פה לא בסדר. ככל שאנחנו יותר ניקר את עצמנו ברצינות, ובתחום הכי חשוב בחיים שלנו, נלך עד הסוף, בכל הכוח ובכל העוצמות, כמו שבאמת מגיע לו, אז באמת האמונה שלנו לא תהיה אמונה של גן ילדים, היא לא תהיה אמונה מן השפה ולחוץ, אלא תהיה אמונה עמוקה, אמונה גדולה שתוכל להביא ולהנחות אותנו בכל החיים. תודה רבה על ההקשבה, ושנזכה באמת לעשות את הדבר הגדול הזה בהצלחה.